ראינו את הסיפור, את הקרב, דיברנו על זה שהקרב יש בו שתי הסתכלויות, אפשר להסתכל על הקרב כעל קרב של נס מוחלט, 300 איש שמנצחים צבא אדיר, ומצד שני, בעיון טוב בפסוקים, אז רואים שאין שום דרך אחרת לעשות את הקרב הזה, וזה חייב להיות רק קרב כזה, כל ניסיון אחר לקחת כוח גדול היה בבירור נכשל. אלה זה הדברים שראינו בפעם הקודמת, התנדדות בין שני הצדדים, וזה כמובן מוביל, כמו שאנחנו רואים בימינו, איך להסתכל על מלחמה כזאת, מלחמת ששת הימים, איך מסתכלים על זה, האם זה נס או יש פה טבע, כן, דבר שהוא טבעי, איזשהו נס שהוא מופיע בצורה טבעית, והוא בסופו של דבר תלוי בנקודת ההתבוננות של המסתכל.
כמו הדיבור הזה, ניסים
ונסתרים. כן, יש פה בדיוק, נס נסתר, כן, כן, נס מאוד מאוד גדול, ובסופו של דבר עדיין יהיה מי שיטען שאנחנו עשינו את זה. נראה את זה בהמשך שבמפורש מייחסים את הנס הזה לגדעון, המסלם מייחס במפורש לנס הזה, את הניצחון הזה לגדעון, וזה כבר היינו אומרים שזה גם הרגשנו את זה קצת רמוז במילים של במילות הקרב, חרב להשם מול גדעון, להשם ולגדעון קצת צורם. היום נרחיב קצת בנושא בייחוד עם ההמשך, נראה את הנקודה הזאת, ונקודה מאוד מאוד חשובה, כי אם ספר שופטים הוא מבוא ואיזשהו התכוננות, ואנחנו רואים פה שורשים של יסודות מלוכה, אז סיפור גדעון הוא אחד היסודות הכי הכי חשובים בזה. זה הסיפור היחיד שיש לנו פה עם שופט והבן שלו שממשיך אחריו, זה סיפור היחיד של שופט שמציעים לו גם למלוך או למשול, ממש כל הרבה דברים כאלה עם יסודות של מלוכה שאנחנו רואים אצל גדעון. נדון בזה בדיוק כמו שנראה היום, ואז נראה גם את עוד פעם את הרגישות של הנקודה הזאת. אז אנחנו בפרק ח'. ואמרו אליו איש, אז הסיפור רק הרקע למי שלא זוכר, סוף הסיפור הוא שאחרי שגדעון מניס את כל המחנה עם 300 האיש שלו, באים שני כוחות עזר, אחד זה הכוח שהיה במחנה ישראל שגדעון לא לקח אותו לקרב, והם מצטרפים למרדף, והשני זה כוח של איש אפרים שחוסם יורד אל הירדן וחוסם לוחד להם את המים. ואיש אפרים עושה את זה באמת, ויצאה כל איש אפרים וילכדו את המים, וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, וירגו את עורב וצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן, וזה הסתיים הסיפור של איש אפרים. פרק ח' פסוק א'. ואמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו, כי הלכת להילחם מדיין ויריבון איתו בחוזקה. אז זה דבר שאנחנו רואים שהוא כרוני, אנחנו נפגוש את זה אצל יפתח, אנשי אפרים מתלוננים, למה לא קראת לנו, כן, הם מגיעים בסוף וגם מתלוננים כמובן, למה לא הלכת להיריבון איתו בחוזקה, ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם, הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. בעצם הפשוטה, הוא אומר להם, שמה שאתם עשיתם בסוף הסיפור, יותר טוב ממה שאני, מכל המלחמה שלי, כי אתם הרי הרגתם את זה, בעצם אני לא הרגתי אף אחד, אני רק הבחרלתי את המחנה, הברחתי אותם, ואתם אלה שעמדתם פה על המים, וזה, כן, והרגתם בו את כל המדיינים. אין ספק שגדעון היה יכול לענות אחרת, אין ספק שהוא היה יכול להגיד להם, הרי תכף נראה, שהמלחמה, כנראה ש-15 אלף איש מצליחים לחדור את איש אפרים, כן, הם לא... יכל להגיד להם ככה לא בונים חומה, כן? אבל במקום זה גדעון מוריד את הראש, כן? או מכופף את הראש, אתם עשיתם זה יותר טוב, ככה לפחות קריאה ראשונית של מה שהוא אומר להם, אני תכף ננסה להציע איזה פירוש נוסף. עזר זה המשפחה של גדעון, אבי העזרי, כן? עם משפחת אבי עזרי. המשפחה שלו מתוך מנשה.
יש פה עוד פעם בציר ועוללות.
א', ודאי יש פה עוד פעם בציר ועוללות, נכון? הנושא הזה של גפן שקשור לגדעון, חשוב לפרק ט', נראה את זה בהמשך, זה נכון, וגם יש פה עוד פעם ראייה, רואים שלכאורה, שאנחנו טענו את זה בהתחלה, ששלוש מאות האיש הם ממשפחת אביעזר. הם לא איזה 300 איש שנשארו אקראית, אלא מי שנשאר איתו 300 האיש, זה קשורים למשפחה הגרעינית שלו, וכאן באמת משמע. בעדכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את אוהב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה, כלומר מענה רך ישיב חמה, אומר משלי, באמת, כן, הוא עונה להם בצורה רגועה, אפשר לחשוב אחר כך למה הוא עושה את זה, תכף ננסה להציע. הצעה פשוטה היא שהוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להמשיך הלאה, נכון? הוא רוצה להמשיך את המרדף הלאה ולכן הוא לא, כמו שמיד נראה, אבל אני לא בטוח שזה, אני שם איזה סימן שאלה, כי אני לא בטוח באמת להגיד האם בכלל הוויכוח הזה קורה עכשיו והוא לא קורה אולי רק בסוף. ויבוא גדעון הירדנה עובר, הוא 300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים. אז גדעון חוצה את הירדן עם 300 איש. לאיפה נעלמו כל אנשי ישראל? לאיפה נעלמו אנשי אפרים? ותמילים זה, ואני מציע פה לקרוא פירוש אחר במה שגדעון אמר מקודם. במילים אחרות, כשגדעון אומר להם על הטוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, עוללות זה הענבים שאוספים בקרם בסוף הבציר, כן, הבודדים שנשארים, תלויים, כן, נותנים אותם פרט ועוללות ממתנות, כן, מתנות עניים, כן, נכון. אני חושב שאפשר לקרוא את מה שגדעון אומר לאנשי אפרים אחר. הוא אומר להם, אולי אתם בעוללות, אבל אני עדיין באמצע הבציר. במילים אחרות, נכון, אתם מבחינתכם אפשר לריב עכשיו כי הסתיים הקרב, אבל אני עוד לא סיימתי את הקרב. מבחינתי, אני עוד באמצע הבציר ויש לי עוד עבודה. כן? אז הם באמת הבינו שמה שהם עשו וזה, זה טוב מאוד, אבל אין ספק שגדעון גם רומז להם שתזוזו הצידה, כי אני עוד באמצע המלחמה ויש לי עוד מה לעשות. לא ראיתי שמפרשים ככה, אבל נראה לי גם נכון לקרוא את זה בדברה. כל אופן הוא מגיע עם 300 איש אשר איתו עייפים ורודפים, ויאמר לאנשי סוכות. סוכות נמצאת צומת אדם בבקעה, צומת אדם התחתונה. מעולה, אז במילואים. מעולה, לא, אז מצוין, גם אני עושה, יש שם הרבה, יש שם באמת אחדים טובים יפים שנשפחים, אז סוכות נמצאת בצד השני של הירדן, כן? מול העיר אדם, עיר שנקראת בצד השני אדמי, דמיה, גשר דמיה זה הקשר הזה, זה בצד הירדני, ולידה יש קצת בצד ממש סמוך לאיפה שמתחילים ההרים, יש עיר שנקרא, תל כזה שנקרא דר אללה, דיר אללה, דר זה בדרך כלל שם של מנזר, לא נקרא, אולי זה קשור דווקא, אבל בכל אופן דר אללה, הירושלמי אומר סוכות תרעלה, יכול להיות שיש שימור שם, תרעלה, דיר אללה, בכל אופן כנראה שימור שם, דיר זה מנזר, איך גיוני שמנו שם מנזר, כי זה המקום קדוש, סוכות, מקום שיעקב אבינו עבר בו, אז בהחלט הגיוני שגם היה שם איזה מנזר קדום. בכל אופן לענייננו, אז זה מקום מזוהה, עמק סוכות, עמק מאוד 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 פורה גם היום, היום כולו מלא חממות. תסתכלו לצד הירדן, תראו שהוא מלא מלא חממות, זה מתחיל לפני 20 שנה, אז הסכם השלום עם ירדן, הרבה טכנולוגיה ישראלית, הטכנולוגיה של החממות, המים ישראליים, מים שאנחנו מזרימים להם מהכנרת, אין, בכל אופן, אז זה דברים שממש התחילו בעת ה-20 שנה האחרונות שם. והסוכות יושבת ממש מרת על העמק הזה, מוזכרת כמה פעמים בתנ"ך כמרכז. אם מסתכלים על ארץ ישראל המזרחית והמערבית כמבנה, כדבר אחד, אז סוכים בי בנקודת האמצע. אני אראה לכם בהזדמנות, סוכות יושבת בדיוק בנקודת החיתוך, ממש בצומת מאוד מרכזית, צומת של 8 כבישים בבת אחת, ונפגשים שם בעמק סוכות, ומכל הכיוונים, ולכן היא עיר מאוד מאוד מרכזית. אז יושבת שם העיר סוכות, וגדעון עובר דרכה, עובר דרך הצומת המרכזית הזאת במרדפו אחרי אנשי מדיין.
זה קרוב לאין סוכות?
זה לא קרוב, אין סוכות, מעיין אין סוכות נמצא שם, אמנם בצד שלנו, כן, כי הוא לא באמת קרוב למעיין, לעיר סוכות, אלא קראו לו על שם העמק, היום, כבר מאוחר, כן. כן, אז הוא אומר, ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונם על המדיין. פה אפשר לראות שוב שהמילה עייפים בתנ"ך פירושו לפעמים גם רעב וצמא, נכון? ולא רק עייף כאילו שאין לו כוח, נכון? יבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ואז הוא מבקש על איתן הנה, הוא כנראה רעב או צמא ולא עייף. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. כן, יש רדיפה אחרי שני מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, כן, ויאמר בלשון יחיד, כנראה שהם מדברים פה אחד, החף זבח וצלמונה אתה בידיך, כן ייתן לי צבאך לחם. במילים אחרות הם מפקפקים ביכולת שלו להשיג אותם, ובכלל, בהישג אולי בכלל של המלחמה בכלל. כן, זה מאוד מוזר, למה הם מסתרבים? לתת לו לחם. אתם יכולים לחשוב על איזו סיבה הגיונית.
הם מעם ישראל?
כן, כן, סוכות, עיר יהודי, עיר של יהודים.
כיף, וזה רחבי צהר
שלה
ירגו אותם.
מעולה. כלומר, וזה צריך לזכור, זו אמירה מאוד מאוד יפה, כלומר, הם בעבר הירדן השני, וכבר אנחנו שמים לב שאנשי עבר הירדן, יש להם איזשהו חשש, כן? מזבח וצלמונה, מה שאגב מסביר גם את המרדף של גדעון אחרי זבח וצלמונה באיזשהו מקום. מעולה. ויאמר גדעון, לכן בטאת אדוני את זבח וצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל שם פנואל וידבר, אגב אחד הפירושים אומר, הקף זבח וצלמונה בידך, תפשוטו. מה? כן, וכשהייתי היינו בלבנון, בזמנו, אז היה סופר על איזה מחלקה דווקא של בן אישים, שהמח"ט אמר להם, תחזרו עם האוזניים שלהם מהמערב, והם חזרו עם האוזניים. כן, דוד חזר עם אורלות, אוזניים זה עוד יותר רגוע. כן, אז פעם בתקופה קדומה זה דווקא היה אפשרי להגיד, תביא הוכחה. תביא את היד, אלא יד יש את הטבעות של המלך וזה, כך זה בצלמונה נראה, אגב תראו שבהמשך גדעון כן מביא הוכחה, הוא לא מביא את הידיים, אבל הוא כן מביא איזשהו משהו שהוא מראה שהוא תפס לך. הקף זה בצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן מצווח על לחם, היום הגדעון לכם בטאת אדוני את זבח בצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל. פנואל נמצאת בהמשך הנחל. איזה נחל זה? משפח שמה? לא, הצד השני, אנחנו מדברים על הצד הירדני, הצד המזרחי. היבוק, נכון, תזכרו, יעקב אבינו, פוצה את מעבר היבוק, ואז הוא מגיע לסוכות, נכון, נביא לי פה סיפור. ולשם הוא מגיע מפנואל, במעלה הנחל קצת נמצאת העיר פנואל, כן, וגם העיר מחניים, שהיא אגב מזוהה אגב כשתי ערים, משתי צידי הנחל, שתי פילים, תל דהב, כן? יש דהב המזרחי והמערבי, לא משנה כרגע, הם עומדים משני צידי הנחל, זה גם שם העיר, מחניים, משני הצדדים של הנחל. אז כל הערים האלה מזוהות על נחל היבוק, שהיה נחל מרכזי, עד לפני זמן מה אפילו זורם זרימה איתן, כיום הוא לא זורם נחל איתן, כי הירדנים תופסים את המים, בסדר? אבל פעם זה היה ככה. טוב, אז והיה משם פנואל, ודבר עליהם כזאת, וענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות, והיה גם לאנשי פנואל למור, בשובי ושלום את תוצא את המגדל הזה. ופה יש, אני מסיים את זה בסימן שאלה, לחזור על זה אולי קצת בסוף, לנסות לחשוב על זה, למה העונש לאנשי סוכות ואנשי פנואל הוא לא אותו דבר. אפשר לחשוב עוד כמה כיוונים, ונראה בהמשך שהוא עושה אפילו יותר ממה שהוא אמר, אבל זה כרגע פחות הנושא. וזבח וצלמונה בקרקור ומחניהם עמם כ15,000, כל הנותרים מכל מחנה ונקדנה והנופלים 120,000 איש שולף חרב. כמה מילים על הפסוק הזה. דבר ראשון, קרקור, גם היום מזוהה מקום בשם קרקר, נמצא כ-200 קילומטר מזרחית לים המלח, אין? בוודי שנקרא וודי סירחן, נחל גדול מאוד, ממזרח, ממש מזרח ירדן, אין? מצפון לגבול עם ערב הסעודית. זה נווה מדבר מאוד מאוד גדול. גם היום יש שם המון המון מדיין ועמלק ובני כאלה, המון בדואים וכל מיני כאלה. כן, זה גם היום קיים, רק להבין עד איפה גדעון מנהל את המרדף.
ביום אחד, אין לו צריך
לדבר
ביום אחד.
אתה צודק שמהפסוקים משמע של ביום אחד, למה אמרת ביום אחד?
כאילו, לא נשמע, אבל לא יודע.
איפה שמעת מהפסוקים, עוד לא קראנו. בהמשך הפסוקים משמע כאילו זה היה ביום אחד.
נשמע כאילו, לכן אני...
נכון, בהמשך הפסוקים משמע היה ביום אחד, קשה להאמין. 200 קילומטר לא עושים ביום אחד, גם אם, בטח לא עם צבא רגלי, כן, בטח, גם אם הוא היה רחוב זה לא היה ככה, כן, אז גם לא מגיע, נכון, זה כנראה לא ביום אחד, אבל המשך כן יש איזו הערה כזאת שמשמע ככה, אני מסכים להערה הזאת. בכל אופן, זה הערה אחת, רק שנבין, כלומר, גדעון מנהל פה מרדף שזה דורש הסבר. דורש הסבר מה פתאום מנהלים מרדף עד שם. הרגת 120,000, מחקת את מחנה מדיין, אם באמת 120,000 מתו, תכף נעשה לחשוב על זה. כן, האם ולמה מנהל גדעון מרדף כזה נחרץ עם 300 איש עד שם?
זה בעצם, היו גם כאילו במלחמה בישראל? או שהם היו שם?
כנראה שכן, כל הנותרים מכל מחנה בני כלא.
איך הם עברו את אפרים?
זה מה שכנראה שעברו, כנראה שצבא גם כש-120,000 מנסים לעבור, 15,000 עוברים. כן. כל הנותרים מכל מחנה ונקדם, והנופלים 120,000 איש שולף חרב. מה זה והנופלים 120,000? זה משפט דו משמעי. אפשר להבין שמהנופלים הכוונה אלה שנפלו במלחמה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בתחילת הסיפור כתוב בכל מדיין והמלא גבוני קדם נאספו יחדיו, נופלים בעמק ישראל, נכון? אני זוכר
פסוק
למד גימל. לא, 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 זה שם כתוב שזה הפעם השנייה, עוד אחר כך. פסוק י"ב בפרק ז', ומדיין ועמלק וכל מיני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב. נופלים בעמק, אז לא מתים אלא מפוזרים. כן, מפוזרים. יכול להיות אז לא ברור ש 120 אלף נהרגו, יכול להיות שסך האנשים המפוזרים בעמק ישראל היה 120 אלף. ייתכן. בכל אופן, אין ספק שמדובר בכמות מאוד גדולה שמתו כבר בקרב, זה בוודאי. ויעל גדעון, ואז נשארו מתוך 120 אלף האלה נשארו 15,000. ויעל גדעון דרך השכוני והאוהלים, זה דרך קדומרה, דרך נחל סרפן שדיברתי עליו מקודם, מקדם לנורח ויוגבהה, יוגבהה מזוהה גם היום, באותו שם, שם דומה, כן, ערים בירדן, במרכז ירדן, ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. ברור שהמחנה היה בטח, כי אף אחד לא מצפה, במרחק 200 קילומטר, שגדעון, כן, זה מחנות של בדואים, כלומר מחנות של נודדים, והם עם המשפחות. זה צבא של בדואים שהוא נמצא עם המשפחה ולא בנפרד. וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם וילכוד את שני מלכי מדיין את זבח וצלמונה וכל המחנה החריד. מה זה אומר וכל המחנה החריד? מעולה, כלומר, החריד אותם, אבל לא הרג אותם. כלומר, בניגוד לקרב הקודם, שבסופו של דבר הוא גם מוחק את האנשים והורג אותם, הוא מוחק את מחנה מדיין, כאן הוא תופס את זבח וצלמונה, אבל כל המחנה בורח. ישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מן מעלה החרס. מה הפסוק הזה קשה? פעמיים? שני קשיים בפסוק? וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מן מעלה החרס?
שהוא לא היה שם.
לא, מה זה מלמעלה חרס, דבר ראשון?
חרס לשמש.
נכון, ופשוט הכוונה לפני שהשמש שוקעת, או אחרי שזה, כן, מלמעלה, אחרי שזה, או בזריחה, מלמעלה חרס, נכון? מאוד קשה, זה פסוק קשה, אלא אם כן נבין שזה איזה שם של מקום, ואז איך
צריך לעבור אותו מהתחלה, כאילו, ואז כאילו עובר אותו?
לכן, הפסוק מאוד קשה, מה זה מלמעלה חרס? אם באמת זה תיאור זמן, אז מה, זה לקח לו יום אחד? באמת קשה. הדבר השני שקשה בפסוק, האמת זה עוד קודם, זה וישוב גדעון בן יואש, פתאום חוזרים לאבא שלו. מה הקשר פתאום פה לגדעון בן יואש? למה פתאום חוזרים לאבא שלו?
איפה כל ה-300?
מה?
איפה
ה-300 שאיתו? כן, בסדר, זה העירה שלי נכונה, אבל שים לב שהעירה שלי נכונה כבר בפסוק הקודם. שימו לב מפסוק י' או מה קורה פה ל-300 איש. מפסוק י' א', ויעל גדעון, ויח את המחנה, וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין. בסדר? הכל עובר ללשון יחיד, זה הערה שהיא נכונה. למה זה ככה? תכף נשאל את עצמנו למה זה באמת בלשון יחיד. וילכוד נער ואנשי צוקות, ברור שהוא לא עושה את כל הדברים האלה לבד, כן? הוא כן עושה את זה עם ה-300 ובכל זאת ה-300 מלכים. וילכוד נער ואנשי סוכות וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני ה-77 איש. אני אומר בסוגריים שהרבה היסטוריונים לקחו מכאן נקודה אחת שאנחנו לא שמים לב אליה בכלל, וזה שאתה תופס נער שמסתובב מחוץ לעיר והוא יודע, הוא יודע לכתוב. כן? בעולם הקדום, מי ידע לכתוב? כהנים, אנשים מיוחדים. בעם ישראל, כולם יודעים לכתוב.
מה זה בא לכתוב אליו? אולי הוא יכתיב לו, אני לא יודע.
יכול להיות.
כאילו, להגיד את זה סתם ככה.
יכול להיות. אני אומר מה שכתוב בצורה פשוטה. אפשר להסביר. אני מסכים לך שאפשר להסביר. ויכתוב אליו, אז לא צריך לכתוב, כן? הוא יכול להגיד לו. ויגיד לו. הוא יודע, אבל לא יודע לכתוב.
אולי
הוא היה כהן. אולי הוא היה נפלא,
השאלה אם המעלה אחרת. לא יודעים מה קשה.
אין לי תשובה טובה למלמעלה אחרת.
לא יודעים מה השאלה.
השאלה היא, מה הפירוש של המושג? אם זה מקום, אם תראו מקום, אז אנחנו מצויים בסדר, ואנחנו לא יודעים איפה זה. כן? אין לנו מושג ידע. אם זה תיאור זמן, זה תיאור מאוד מאוד קשה. כי את המסע הזה הוא עשה ביום אחד. את כל ההלוך חזור עד קרקור וחזור הוא עשה ביום אחד, זה מאוד קשה להסביר.
לא, לא, לא
אומר
שחרז זה שם של שמש, עבודה זרה.
של שמש. כן, שם אחר לשמש.
לא, זה כאילו...
לכן, ממילא, גם כל מקום שמוזכר בו חרס, כמו כפל חרס, למשל, זה במקור שם של עבודה זרה. אבל לא רק חרס, גם ירח. נכון? בית ירח פה, ליד הכנרת, יריחו. זה מלשון ירח. כן, שם של עבודה זרה. לא, לכן לא אהבו להשתמש בשמות האלה. אני אנסה לחפש שוב, תראו, חיפשתי לה, זה משהו מניח את הדעת, לא מצאתי. בכל אופן, הוא לוחן, הוא ילכוד נער מאנשי סוכות, וישאלה, הוא יכתוב אליו גם זה שהוא יודע שמות של 77 איש, שרי סוכות וזקניה, זה מדהים. ויבוא אל אנשי סוכות ואומר, הנה זבח וצלמונה, שחלפתם אותי למור, עקף זבח וצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היפים לכם. ויקח את זקני העיר, את קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. כן, היודע בהם, זה אתה עשה להם היכרות מקרוב. ואת מגדל פנואל נתץ ויהרוג את אנשי העיר. ופנואל לעומת זאת, הוא, לא, הוא גם הורס את המגדל וגם הורג את אנשי העיר, וזה אומר עוד פעם, מביא אותנו לשאלה שאנחנו ננסה להתעסק בה, הם, כן, על הלב בין אנשי סוכות ואנשי פנואל.
אז אני פה שואלים.
מה?
לפי הסיפור זה נראה כאילו הוא מגיע לסוכות, ואחרי זה מתקדם עליו ומגיע לפנואל.
השאלה היא נכונה מאוד, מה התשובה כמובן? התשובה היא שהסדר הוא הפוך, ואת מגדל פנואל נתץ. התשובה היא שבאמת הסדר הוא הפוך, ואת מגדל פנואל נתץ, כלומר עוד קודם. אבל למה זה מוזכר בסדר הזה? כי זה אותו סדר מקודם, אבל באמת בקריאה זהירה, אז אנחנו רואים שזה קרה קודם.
אני צריך
לכתוב נתץ והרג. כן, לא, בסדר, לפעמים. זה אפשרי ככה לעשות את ה... ויאמר אל זבח וצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם את עבור, ויאמרו כמוך כמוהם כתואר בני המלך. כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, פתאום נופל לנו האסימון למשהו אחר לגמרי. תסתכלו. אנחנו התחלנו בפסוק תסתכלו פסוק ד', ויבוא גדעון הירדנה עובר הוא ו-300 איש אשר איתו. הביטוי הזה, ויבוא גדעון הירדנה ועובר הוא ו-300 האיש אשר איתו, אני מקריא לכם פסוק דומה. ויבוא גדעון ו-100 האיש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה. אותו ביטוי, רק כאן זה 100 איש אשר איתו ראש, כן, ופה ויבוא גדעון ו-300 איש אשר איתו. התחלה מול ההמשך, שני קרבות, שתי התחלות של שני קרבות, ההתחלה של הקרב הראשון וההתחלה של השני, ממש זה מול זה. ואנחנו עכשיו בתחילת הקרב השני, שהוא באמת רודף אחרי זה בצלמונה, ואנחנו אומרים, וואו, ההמשך הוא שונה לגמרי. פה אנשי אפרים אומרים לו, באים אליו בחוזקה ובאים רבים איתו בחוזקה, הוא אומר, טוב, אתם צודקים וכולי, ומורים את הראש. פה אנשי סוכות ופנואל שלא מסייעים לו, הוא משהו, כן, הוא נוקם בהם. אין, הוא נכנס בהם חלול והורג את אנשי העיר, כל מיני ביטויים כאלה. באמת, בשניהם יש ויח את המחנה, והמחנה היה בטח, כנראה בשניהם הוא מחריד את המחנה, הוא תופס אותו בלילה, כנראה בשני קרבות, אחד מול השני, באמת איזה. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם הקרב השני היה הכרחי? האם המרדף הזה היה הכרחי? מי חושב שהמרדף הוא לא הכרחי? מי בתנך? לא מי ממכם. מי בתנך מראה שהקרב כאן...
סוכות.
מי? נכון. לכאורה אנשי סוכות ופנואל, כן, מפקפקים לכאורה בהכרחיות הקרב הזה ובכלל ביכולת שלו להצליח בו אולי אפילו. כן? מי עוד איזה? אנשי אפרים, נכון? אנשי אפרים בטוחים שהקרב יסתיים. ברור להם שהקרב יסתיים, כשהוא אומר להם על אותו עוללות אפרים מבציר אביעזר, אז רפתה רוחם עליו, כן, מבחינת הקרב. אף אחד אחר לא מצטרף גדעון חוץ מה-300 איש שלו. כולם בטוח שהקרב נגמר. אז למה גדעון ממשיך?
כי הוא... זה עד שחיל דענות מה, הוא חסק
כמעט.
נוציא את זה מהשורש.
זה אמירה מאוד יפה שלך, אבל אני קורא לך את, מה, את הפסוק שקראנו עכשיו. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמו הם, אחד כתוב בני המלך. ויאמר, החי בני אימי הם, חי אדוני, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. למה הוא רודף עד קרקר? זהו, על פניו, אנחנו קוראים, יש פה נקמה אישית. נקמה אישית של אנשי, זה מסביר הרבה. מקודם שאלת למה נאמר פה הכל בלשון יחיד, נכון? אני מקריא לכם. ויעל גדעון ויח את המחנה וירדוף אחריהם וילכוד את שני מלכי מדיין זבח וצלמונה. שאלנו, ואת כל המחנה החריד, למה הוא לא מעניין אותו? כל שאר המחנה לא מעניין אותו. מי מעניין אותו? זבח וצלמונה. הוא כרגע רוצה זה. וישוב וילכוד ויבוא אל אנשי סוכות, הכל לשון יחיד, ויהרוג את אנשי העיר. אני בטוח שהוא לא עושה את זה לבד, אבל זה כל כך מודגש שהוא עושה את זה לבד, כי איזשהו מקום, יש פה איזה רמיזה שהוא עושה את הדברים האלה לבד בעצמו. הוא עושה את זה לבד. לפני כן כשהוא עשה דברים עם 300 איש, עדיין זה כתוב, ויתקעו שלושת הראשים השופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו בלפידים, ויעמדו איש תחתיו, ויריעו, ויתקעו, הכל בלשון רבים. המעבר הזה לשון יחיד מתחיל להרגיש לנו באיזשהו מקום מאוד מאוד פרטי. וזה, אם הייתי עכשיו לוקח את האמירה הקודמת על חרב להשם מול גדעון, אז הייתי אומר שיש פה שני קרבות, קרב להשם וקרב לגדעון. מתנהלים פה שני קרבות, שני קרב. אחד שהוא קרב להשם, זה הקרב בלילה שבו השם באמת עשה את הקרב, וקרב לגדעון, חרב להשם מול גדעון. זה קרב שגם גדעון מנהל פה קרב אישי של המשפחה שלו. האמת היא שכל מה שאני אומר עכשיו זה קריאה אפשרית אחת, אבל אפשר גם לקרוא לא ככה, וזה נאמר פה נכון. אפשר בהחלט להבין שלא, ומה שמוביל אותנו לזה זה ההבדל, או הטענה, כן? הטענה של אנשי סוכות. מה אומרים אנשי סוכות בעצם לגדעון? הקף זבח וצלמונה בידך. בעצם אומרים לו, תשמע, אנחנו פה, אתה אומנם ניצחת אותם בעבר בעמק ישראל, בסדר, אבל אנחנו נשארים פה, אנחנו נסבול. אז הרגת את המדיינים שחדרו לאזור שלכם, אבל מה איתנו? אנחנו פה בעבר הירדן המזרחי, סובלים מהם כבר שנים. איפה היית עד עכשיו ואיפה אתה תהיה מחר? אנחנו מרגישים פה, ניתן להרגיש פה מתחת לפני השטח את המתיחות בין שני עברי הירדן. זוכרים שדיברנו עליה קצת בספר יהושע? ספר יהושע, אנחנו רואים שם את שניים וחצי השבטים, אומרים, מחר יאמרו בניכם לבננו, כל מיני ביטויים כאלה, נכון? הירדן הוא גבול גיאוגרפי, שמהר מאוד הוא יכול להפך לגבול של תרבויות מתפתחות, כי קשה לעבור, והירדן הוא באמת קשה לחצייה, ומתפתחת תרבות שונה. רק תחשבו גם היום במדינה, בין הגולן, אני אגר בגולן, לבין מה שמעבר מהצד השני שלו בגליל התחתון. שתי תרבויות שונות לגמרי. עמדתי לא מזמן בטבריה, פגשתי איזה יהודי חרדי שם, אז הוא אומר לי, מאיפה אתה? אני אומר, מהגולן. אומר לי, מה יש בגולן? אני אומר לו, לא צופרים. לא צופרים. זה תרבות, יש אנשים אחרים חיים בזה. זה מין קצב חיים אחר, אף אחד לא בלחץ. אתה שואל אנשים מהגולן, הוא גר בגולן, מדי פעם הוא יורד לעשות מילואים בארץ. זה כאילו, עברת את הירדן, אתה חי בטריטוריה אחרת, פרות בחוץ, סוסים, וזה, זה, זה גם איזשהו ניתוק מחשבתי. יש עמונה, אבל הם, יש להם את הגולן, כן, הם חיים בגולן, הם, זה בכלל רחוק מהם, כאילו, לא מרגישים את זה, זה לא מאיים עליהם, זה לא קשור אליהם. יש לחץ. אנשי אפרים הם מאותו צד של גדעון, הם מעבר הירדן המערבי. אנשי סוכות הם מהצד השני. יש מרירות שלהם כלפי גדעון, וגם הפוך, יש חשדנות הדדית. כן? והיא אולי בצדק, כשהם אומרים לו, הקף זבח וצלמונה בידך, הם אומרים לו, תשמע, לא עשית כלום, לא חיסלת את זבח וצלמונה, אז בסדר, אתם את הבעיה המקומית שלכם פתרתם. ופה מתגלה, אם כן, שגדעון במאבק שלו נגד זבח וצלמונה, הוא עושה פעולה אז בואו רק את הפעולה האישית שלו. הוא עושה פעולה חריגה לספר שופטים. הוא חורג מהתחום המקומי אל התחום הלאומי. הוא הולך לפתור בעיה שהיא לא שלו. העניין הזה של ללכת ולרדוף מישהו 200 קילומטר, זה פעולה שמי מבצע אותה בדרך כלל לא שופט. זה פעולה מלכותית. שופט פותר בעיות. מלך גם פותר בעיות עתידיות, מתעסק בעניינים לאומיים. זה שגדעון מתעסק עכשיו בבעיות של אנשי סוכות, ברור שהוא מתעצבן כן מהתשובה של אנשי סוכות, הרי למה הוא רודף?
בשבילה
הוא רודף.
אז
כן, למה הוא לא עזור? אז בסדר, הם כמובן מפקפקים ביכולתו לעשות את זה. כן? או רואים בו מצבי מקומי, אבל ודאי שהוא עושה את זה. גם המושג הזה של נקמה, שנאמר פה, זה מושג של מלוכה. מלך הוא מנהל גם מלחמת נקמה, כן, על דברים מסוימים. יש פה כמה וכמה דברים שמראים שגדעון הוא מעבר לזה, הוא פועל מעבר לשטח שלו, הוא פועל מעבר לאינטרסים לכאורה שלו. והנקודה הזאת היא מכניסה אותנו עוד פעם לאותה התלבטות שהרגשנו בקרב הקודם. מצד אחד אנחנו קוראים את הקרב הזה, אנחנו אומרים, רגע, יש פה קרב של אינטרסים אישיים. הכל בלשון אחר, כי בעצם גדעון מנהל פה מאבק על האינטרס האישי שלו. יכול להיות שזה גם בעצם השאלה ששואלים אנשי סוכות את עצמם. האם הוא מנהל פה מאבק על האינטרסים האישיים שלו? אגב, גם העניין של להעניש אנשים בתוך העם שלך, אפשר להסתכל על זה בצורה שלילית, אבל זה מעשה מלכותי. מלך רואה את מורדים במלכות. יש פה איזושהי יציאה חריגה של גדעון מתחום השופט אל תחום המלך. גם בפעולה החיובית שלו, וגם באנשים שהוא נותן. באופן כללי, יש פה פעולות שהן מעבר לתחום הרגיל לשופט. וזה מביא אותם כל הזמן אל ההתלבטות. כי יש ויכוח מאוד גדול לגבי המושג מלך בעם ישראל. כבר בקרב התנאים יש ויכוח האם מלך זה מושג חיובי או לא. זה עובר אחר כך בראשונים, בבן, בברבנל, האם שום תשים עליך המלך זה מצווה חיובית או מצווה שבדיעבד, נכון? קשה להגיד שזה מצווה בדיעבד. הרי קראנו פרשת שבוע שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, בשבוע הקודמת, ומלכים מחלציך יצאו. מלך זה דבר חיובי. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב מלכים, אז כנראה שזה דבר חיובי. אלא מה? שכנראה העניין הזה של המלכים הוא באמת אידיאלי, אבל יש לו מחירים מאוד 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 קשים ועדינויות מאוד מאוד, רגישויות מאוד מאוד קשות. בקלות אפשר ליפול כשאתה יושב על כיסא המלך. אדם שיושב על כיסא המלך, ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אז מה היה האינטרס פה? תסתכלו עכשיו על ראש הממשלה, בדיוק עכשיו בחדשות. אז הוא קיבל מתנה ליום הולדת. רגע, אתה קיבל אותה כבאדם פרטי או כראש ממשלה? אם זה כראש ממשלה, זה נורא והיום, זה שוחד. איך הוא יכול להיות ראש ממשלה שהוא גם באדם פרטי? הדקות והדינות של הדברים האלה מאוד מאוד דורשים נקיות מאוד מאוד. צריך באדם שהוא לגמרי כלל ישראל ומאבד לגמרי את התחום הפרטי שלו. ופה כשגדעון הוא רודף אחריהם, ובסופו של דבר הוא בסוף אומר להם, תשמעו, אם הייתם החיים אותם, לא הייתי הורג אתכם. אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אז מה היה המרדף? אנחנו מרגישים את הנגיעה האישית של גדעון פה. וזה לא פשוט. זה בדיוק ההתנדנדות. ואנחנו רואים את ספר שופטים כהכנה לתקוף לדרי. אנחנו רואים כבר את הסיכונים האלה בבאדם שהוא חורג, הוא מתחיל, הוא עוד לא מלך, הוא רק הוא מגיע, נושק לנקודת המלוכה באחד ובמעשה אחד שלו, ואנחנו כבר רואים עד כמה זה מורכב. ואנחנו נראה, בספר שמואל זה ממשיך להתברר כל הנקודה הזאת. כל הנקודה של המלוכה בישראל, כל ההתבררות של המלוכה, כן? של נושא המלוכה, הולכת ומתבררת. פה זה מתחיל ההתבררות הזאת. אז נראה, אז עוד משהו אחד. ויאמר הזבח והצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? כן, אני רק שימו לב איך זה קצת צורם, שבפסוק הקודם כתוב, יהרוג את אנשי העיר, ופה איפה האנשים אשר הרגתם בתבור, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם כשהוא הורג את האנשים בפנואל, זה עוד כמו ההריגה שלהם אשר הרגתם בתבור. ואמרו כמוך כמו הם אחד כתואר בני המלך, א' זה אומר שהם הרגו אותם מקרוב, כן, הם הספיקו לראות איך הם נראים, זה לא היה איזה מלחמה כזאת, זה, הם שחטו אותם, זה, הם זיהו אותם, כן, והם גם הספיקים להתחנף אליו, כתואר בני המלך, הם קוראים לו מלך, אז הם גם מספיקים להתחנף אליו, ויאמר, אחי בני אמם, חי אדוני, לא חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. יש בתנ״ך, רואים את זה בהרבה מקומות בתנ״ך, אמנה לא כתובה, אפשר לקרוא לה, אני קורא לה אמנת צידון, אבל אפשר לקרוא לה כמו אמנת ג'נבה של היום, וזה, באמנה הזאת יש כלל אחד מאוד מאוד ברור, יש כמה כללים, אבל כלל אחד מאוד מאוד ברור, שאומר שמלך לא הורג מלך. זוכרים איפה האמנה למשל מתקיימת? אצל שאול ואגד, נכון? אצל אחאב ובן הדד. למה אצל אדוני בזק עם 70 מלכים תחת שולחנו? מלך לא הורג מלך, אני משאיר את המלך השני בחיים, נכון? כאילו המלכים הם מעל העם, אנשים פשוטים יכולים למות בישראל קרב כמה שמאות אלפים, אבל מלכים הם לא אמורים למות בשדה הקרב, לכן גם אם אני מנצח אני משאיר אותו בחיים. עד רבה זה אפילו אולי מעצים את הזה. כמובן שהאמנה הזאת נוגדת כל היגיון יהודי, וההיגיון היהודי אומר שמה פתאום, הרגת, ניצחת את האויב, את מי הכי חשוב להרוג? המלך, שמואל עם אגד, לרוצץ את ראש הנחש. תקראו, יש פרק שלם על זה בתנ״ך, גם אחאב שם שהוא לא הורג את בן הדד, איש חרמי, ככה אומר לו הנביא, יאן שילחת את איש חרמי, כן? מי הרשה לך? זה לא שלך בכלל.
יאשיהו,
הרגו דווקא אותו. שיושיהו נהרג, כן, לא בטוח שהרגו דווקא אותו, בכל אופן, אבל ניסו. שאתה אומר שניסו להרוג את אחאב. כן, נכון, אתה צודק, אבל הרבה פעמים בסוף המלחמה פתאום מתגלה האמנה. כן, מלך שנופל בשבי, לא הורגים אותו. הרבה רואים את זה אצל מלך בבל, לוקח צדקיהו, כן, לא רק זה. כל מלכים משאירים אותם בחיים, זה גם מעלה את הכבוד של המלך המנצח. הנה, יש לי פה מלך מנוצח.
לא מפחד ממנו.
כן. בכל אופן, רואים את זה, יש פרק שלם בספר יהושע, שמראה שיהושע מצפצף על זה, נכון? כל פרק י' ג' בספר יהושע, שירת יהושע, השירה, שירת המלכים, מלך יריחו אחד, מלך בית אל אחד, רק צריך לחבר איזה מנגינה, זה אחת מ-10 השירות. פעם היו שמועות של להקת פיקוד מרכז, עשתה לי את המנגינה, אבל גנזו את זה, אני לא הצלחתי לברר את הנושא, אבל זה בהחלט היה יכול להיות מצחיק. כן, מלך זה אחד, לא מכיר, אבל אני לא הגיע לידי השיר. בכל אופן, האמנה הזאתי, זה בעצם מה שהם אומרים לו, כן? הם אומרים לו, אם מנסים כאילו לרמוז לו שהוא מלך, ברמיזה הזאת שהוא מלך זה לא רק התחנפות, אלא אתה מלך ולכן אנחנו גם מלכים וכולנו פה ברמת המלכים, אז תבין את הרמז, גדעון מבין את הרמז, והוא אומר, חי בני אמם, חי אדוני, לוח חייתם אותם, לא הרגתי אתכם, את האמנה הזאת לא הכרתם לפני כמה שבועות שהרגתם את אחים שלי. זה מה שהוא אומר להם, ואומר ליתר בחורו, קום הרוג אותם. כן, אז ככה הוא פותר את הבעיה, נכון? אני לא ארוג אתכם, הבן שלי. אתם הרגתם את אחים שלי, הבן שלי יארוג אתכם. גם אגב, בעניין הזה של לחנך את הדור הבא למלוכה, זה עוד לשלטון, זה עוד פעם, עוד סממן מלכותי של גדעון. קום הרוג אותם, ולא שרף הנער חרבו, כי ירא כי ירדנו נער, ויאמר זבח בצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. ויקום גדעון ויהרוג את זבח בצלמונה ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. אז יש לי פה הרבה הערות להעיר, אני אעצור כרגע בכל זאת בגלל הזמן, אבל תזכירו שפעם הבאה שאמרנו שנדבר על ההבדל בין סוכות לפנואל, על הסהרונים ועל סגירת המעגל, בעצם שפה נגמר התפקיד שאליו גדעון ישלח, כי כאיש גבורתו, ועוד כל מיני ביטויים שחוזרים כאן במטרה להראות לנו שבעצם גדעון מסיים פה את ה... תפקיד שאליו הוא נשלח לכאורה. בסדר, אז נסגור פה את המעגל פעם באה וכבר נמשיך גם אל אבי מלך כאן את כל הנושא הזה. חזק וברוך.